ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחידובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 10 שורות מראש העמוד. הדגשנו מבחינת הסימונים בצורת בית להדגיש את המילים לרשות הרבים לחצרו. המשנה, הזורק אבן לרשות הרבים והרג, הרי זה גולה. רבי אלעזר יעקב אומר, אם מי שיצאה האבן מידו, זאת אומרת האבן כבר מעופף, הוציא הלא את ראשו וקיבלה, ואז הניזק או הנרצח, אחרי שאבן כבר היה באוויר, הוציא את ראשו מתוך בית, ובכך האבן פגע בו, זה הכוונה, וקיבלה, האבן פגע בו, הרי זה פטור, הזורק יהיה פטור מגלות. זרק את האבן לחצרו והרג. הזורק זרק אבן לחצר שלו, של הזורק, והרג בן אדם. אם יש רשות לניזק להיכנס לשם, גולה, אז הזורק יהיה חייב גלות. ואם לאו, כוונה אין לניזק רשות להיכנס לשם, בכל זאת נכנס, אינו גולה. שנאמר, ואשר יבוא את רעהו ביער, הפסוק ש... שבנושא גלות לעיר מקלט. אגב, הפסוק מופיע בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות במלואו, דברים פרק י"ט פסוק ה', אולי זה הזדמנות להכיר את הפסוק, אז נקרא את הפסוק ביחד בשוליים. כתוב, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו, ומת, הוא ינוס אל אחת ערים האלה וחי. אז מה שכתוב בפסוק, ששניהם היו ביער, כתוב, ואשר יבוא את רעהו ביער, מה המאפיין של יער? מה היער רשות לניזק ולמזיק להיכנס שם? למקום שייך לכולם. אף כל רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם. במצב כזה, אם נרצח מלבושוגג, אז הרוצח גולה, יצא, אז זה בא למעט חצר בעל הבית, הכוונה חצר של הזורק, שזה בבעלותו, שאין רשות לניזק להיכנס לשם. ולכן אם בכל זאת הוא נכנס לשם ובעל הבית, דהיינו הזורק, זרק וגרם לרציחתו של זה שנכנס לשם, אינו גולה, כי זה לא דומה ליער. אבא שאול אומר, מה חטבת עצים רשות? בפסוק קראנו, הוא בא ליער לחטוב עצים. אז כמו שהפעולה של חטבת עצים זה דבר שהוא אין מצווה לחטוב עצים, זה דבר שהוא אופציה לכל אחד ואחד. קוראים לזה רשות. אף כל רשות. גם כל המקרים שבו יגלה הרוצח, כי הוא פעל במסגרת של יוזמה עצמי, ללא ציווי מן התורה. ובכך יש לחלק ולהבדיל בין דוגמאות אחרות שנקרא אותם עכשיו, שבהם הפוגע פעל מתוקף מצווה בתורה. עכשיו אנחנו נתאר פגיעה או אפילו רציחה, אבל לא כוונה לרצוח, כוונה פשוט, אלא רצח בשוגג, אבל לא במסגרת משהו רק רשות, אלא במסגרת מצווה. יצא, כאילו, להפוקה, למעט המקרים הבאים, שלושה מקרים, שלוש דוגמאות, של אדם שפועל וכאן פה הכוונה רצח, אבל במסגרת פעילות בחסות מצווה. האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, הוא שליח בדין, הוא זה שנותן מלכות למי שנידון לקבל 40 מלכות, ושליח בדין הוא זה שעושה את זה, מלכה אותו. אז אם במסגרת נתינת מכות בדין הנלכה מת, אז השליח בדין הזה שמלכה הוא לא חייב לגלות. הגמרא מתייחסת לפתיחת המשנה, שפה ראינו מי שזרק אבן לרשות רבים הוא ידלה. הגמרא שואלת, לרשות הרבים מזיד הוא? למה שיהיה גלות אדם שזורק אבן למקום שהרבים מסתובבים? אז זה כבר רצח בכוונה, הוא נחשב מזיד. אמר הרב שמוע בר יצחק, בסותר את כותלו. הדוגמה של הזורק אבן של רבים, לא במובן הפשטני שפשוט זרק אבן לקבוצת אנשים שעוברים ברחוב, זה באמת לא היה חייב גלות. מדובר פה אדם שיש לו חצר, והחצר שלו צמוד לרשות הרבים, ומה מפריד בין רשותו לרשות הרבים? כותל. והבן אדם הזה עסוק כעת בהפלת כותלו, הוא סותר את כותלו, ואבן מהכותל פגע בבן אדם ברשות הרבים ומת. ועל זה אנחנו אומרים במשנה, זורק אבן רשות רבים והרג, הרי זה גולה. שואלת הגמרא, למה בכל זאת גולה? היא באה ליוני. היה לו אחריות לעיין האם האנשים נמצאים בצד השני, ואם הוא לא עיין, אז שוב פעם זה קרוב למזיד, למה שיגלה? הגמרא עונה, בסותרת כותלו בלילה. שואלת הגמרא, בלילה נמי באי ליוני? מה, בגלל שזה לילה הוא לא יכול לבדוק, יש פנסים, יש לפידים, יכול להעיר את האזור? תשובה, בסותרת כותלו להשפעה. היי השפעה היחידה, ממה הם הנסיבות, מה הם התנאים סביב ההשפעה שאתה אומר שזה סיבה שיגלה? שוב פעם, היי השפעה היחידה, מאי שכיחי ברבים, פושע הוא, ולהן סיבה שיגלה, זה לא נקרא שוגג. אי לא שכיחי ברבים, אנוסו, שוב פעם, אם זה אונס, אם זה נחשב או מוגדר כאונס, אין סיבה שהוא יגלה. לא, אמר פאפה, לא צריכה. המקרה של המשנה נדרש, צריכים אותו למקרה הספציפי הבא. לא צריכה, אלא להשפע עשויה לפנות בלילה, ואין עשויה לפנות ביום. זה השפעה, מקום שאנשים מטילים את צורכיהם, מטילים גללים שם, ומתי? בשעות הלילה. לא רגיל שבשעות היום אדם מתפנה לשם. ועיקר דמיקרי ביאתי, אבל קורה לעתים רחוקות שביום אדם הולך לשם להתפנות. פושע לא הווה, דהה אינה עשויה לפנות בה ביום. זה שסתר את כותלו, ומבוא השני זה השפעה כזה, שמתפנים אליו רק בשעות הלילה ולא ביום, אי אפשר להגדיר אותו בעל הכותל שסתר את כותלו בשעות היום כפושע. אנשים לא עשויים להיות שם. אונס נמי לא הווה, והאיקה דמיק לביאת איבה, ומצד שני אי אפשר להגדיר אותו כאונס. אז הוא משהו בין פושע לאונס, שוגג, ולכן המשנה אומרת גולה. למה הוא לא אונס? כי קורה דמיק לביאת איבה, קורה שאנשים באים ומתיישבים שם להתפנות. רבי אליעזר בן יעקב אומר וכו', רבי אליעזר בן יעקב במשנה שלנו התייחס למקרה שאחרי שהזורק אבן כבר זרק את האבן, זה כבר אף, זה עדיין אף באוויר, הניזק הוציא את ראשו מביתו, ובכך האבן פגע בו. אם לא היה מוציא את ראשו, אז לא היה קורה כלום. אבל מתי הוא הוציא את ראשו? אחרי שהאבן כבר התנתק מהזורק, זה אף באוויר. כאן הגמרא תנתח, תעיין משמעות המילה ומצא. אצלנו בדברים פרק י"ט פסוק ה', ראינו, קראנו את הפסוק, הוא מופיע למעלה בשוליים וכתוב באמצע הפסוק, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו. יש עוד מקום בתורה, שעניין הגמרא שלנו כמובן, שמופיע המילה ומצא, זה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק כ"ו. אז הגמרא תקשה קושיה על בסיס הפסוק והבנתו עוד מעט. אז נתחיל את הגמרא, תנו רבנן, ומצא, כפי שציינו מקודם, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו, בעניין רצח בשוגג, פרט לממציא את עצמו. אז מתי יש גלות? כשיש מצא, בניגוד למקרה שממציא את עצמו. אז מה ההבנה? מה ההבנה בדברים האלו? הגמרא מסבירה, מכאן אמר רבי אלעזר בן יעקב, אם משיצתה האבן מידו אחרי שהאבן כבר באוויר, הוציאה לו את ראשו וקיבלה, הניזק רק אז הוציא את ראשו מדרך חלון, דרך דלת, וקיבלה את האבן, פטור, הזורק יהיה פטור. למימרה, אז זה מלמד דמצא, כדי שכן יהיה גלות, כמו שכתוב בפסוק, הוא מצא את רעהו, שמדובר על, בהמשך כתוב, הוא ינוס אל אחת הרעים ההיא לבחי, מדובר על חיוב גלות. מה המשמעות של דמצא? מעיקרה משמע, לפני שהוא זרק את האבן, ראשו היה בחוץ, ואז זורק האבן זרקו והמית אותו. אז במקרה כזה שהניזק כבר היה בזירה, ראשו היה כבר בחוץ לפני זריקת האבן, אז הזורק, ורק אז הזורק יהיה חייב. אז בוא נדגיש מה רוצה הגמרא עכשיו להגיד, שמהפסוק אצלנו המילה מצא משמעו לפני כן, מעיקרה משמע. ורמיני, על זה אנחנו נעלה קושיה, סתירה בעניין הפסוקים. מדובר פה בציטוט הבא בעניין מוכר שדה אחוזה. זה דבר לא כל כך רצוי, אדם ירש שדה מאביו, ואביו מאביו, ואביו מאביו, הכל חזרה לתקופת יהושע. אז זה שדה אחוזה, זה שדה שיש לאדם אותו ירושה. עכשיו אמרנו שזה לא רצוי שאדם ימכור. לפעמים אדם נאלץ, הוא זקוק למזומנים, אז הוא מוכר כזה דבר. התורה אומרת שכעבור שנתיים שהוא ברשות הקונה, הלוקח, המוכר יכול להכריח את הלוקח למכור לו בחזרה. וכמובן הוא צריך לשלם. עם איזו כספים ישלם? אז אנחנו נתייחס לזה, אולי לפני שאפילו נקרא את הגמרא, נסתכל בשוליים, יש לנו בפסוק ויקרא א', פסוק חבב, בעניין גואל שדה אחוזתו, שהוא מחר, כתוב, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו, ומצא כדי גאולתו. כדי גאולתו, מספיק כסף כדי לקנות את זה בחזרה מהלוקח. עד עכשיו אמרנו בגמרא שהמילה מצא מעיקרה משמע, לפני ביצוע הפעולה, עדיין זריקת אבן, הניזק כבר היה שם. ורמיני, אנחנו מעלים סתירה בעניין מוכר שדה אחוזה, הוא מצא פרט למצוי. הכוונה נכסים שכבר היו לו לגויל, לבעל השדה, נכסים שהיו לו בשעת מחירה, הוא לא יכול להשתמש בהם כדי לגאול את השדה שהוא עכשיו מחר. אז הוא מצא שהוא מגיע לכסף, לא שכבר יש לו את הכסף. כספים כאלו פרט למצוי, שלא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב, שלא ימכור שדה שיש לו בריחוק ממנו, כדי עם הכספים אחרי המחירה, כדי שהכספים האלו ישמשו כגאולת שדה אחוזה שזה קרוב אליו. וכמו כן ברעב יגאול ביפה, שלא ימכור שדה שהוא אחוז בו שהוא איכות ירוד, הוא ראה, כדי שבכספים אלו יגאול את השדה היפה שהוא מכר. מה רואים מפה? שהמילה הוא מצא בא להפוקי דברים שכבר יש לו, אלא זה כסף חדש שהוא כרגע השיג, שלא היו אצלו בכלל בשעת המחירה. בכספים כאלו הוא יכול לבדות את שדה אחוזתו. ברש"י הוא מצא פרט למצוי, במוכר שדה אחוזתו כתיב, והשיגה ידו ומצא פרט למצוי. אם הייתה גאולה זו מצויה בידו כשמוכרה, אין כופין את הלוקח להחזירה לו. דיברנו מקודם שאחרי שנתיים שזה ברשות הלוקח, אם הכל קשר וקדין, המוכר יכול להכריח את הלוקח להיפרד מהשדה, למכור לו בחזרה. אבל אם מדובר בכספים שהיו כבר אצלו, אצל המוכר, הוא לא יכול לשמש בהם כדי להכריח את לכפות על הלוקח למכור לו בחזרה. אז כעת יש לנו את הסתירה, מה המשמעות הוא מצא, או מעיקרה, או מצא כמו שאנחנו אומרים, מצא עכשיו, לא היה מקודם. אמר רבה, אחה מענייני דקרא ואתה מענייני דקרא. צריכים לבחון משמעות מילה לפי הקונטקסט. אתה בניין שדה אחוזה מענייני דקרא, מה הכוונה? הוא מצא דומיה דוויסיגה ידו, שכתוב באותו פסוק. אמרנו, קראנו את הפסוק בדברים יותר, פסוק ה', כתוב שמה ונשל הברזל מן העץ, הוא מצא את רעהו, הוא מת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. בשדה אחוזה ראינו את המילה הוא מצא, יחד עם הביטוי והשיגה ידו, כתוב והשיגה ידו הוא מצא כדי גאולתו. אז לפי הקונטקסט אנחנו נבין משמעות המילה הוא מצא. חתם מענייני דקרא, חתם כוונה אצל שדה אחוזה, תסתכלו במה שנמצא מסביב, הוא מצא דומיה והשיגה ידו. מה השיגה ידו? זה מה שכתוב שם. מאשתה, זה רק כספים שהוא מגיע להם מחדש, מעכשיו, לא כספים שהיו אצלו, או פריטים שהיו אצלו שהוא ימכור אותם תמורת כסף. אז כמו שהשיגה ידו משמעות מעכשיו, מאשתה, אף מצא למי מאשתה, גם בעניין איזו כספים אפשר לשמש בהם כדי לבדות את השדה, צריך להיות כספים חדשים. אז זה נכון לדיני שדה אחוזה. אחה מענייני דקרא, בניין ערי מקלט ורוצח ושוגג, נפנח המשמעות שהוא מצא גם כן מעניין הקרא. הוא מצא דומיה דיער, מה יער? מידי דאיתי מעיקרה, יער היה שם מקודם. אף הוא מצא נמי מידי דאיתי מעיקרה, גם בניין מצא צריך להיות שהניזק היה במעמד או בצורה שיכול להינזק מראש לפני זריקת האבן. הזורק את האבן וכו', והיינו אבא שאול, ואז בהמשך היה, אמרנו במשנה, אף כל רשות יצא, אף כל רשות כוונה, אף כל מצב שהפעולה הייתה במסגרת משהו אופציונלי, ללא קיום מצווה, ללא ציווי עליו, אלא מה שאנחנו מכנים מעשה רשות. ובמסגרת הרשות אנחנו מוציאים מהמסגרת הוא דברים שהם פעולות בחסות מצווה, כמו האב המכה את בנו. אנחנו נסתכל בשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו שיטת אבא שאול, אין גולין על רצח בשוגג שנגרם על ידי הקאת מצווה, כגון אב המכה את בנו. בגמרא בטח הייתם שמתם לב שיש מאוינים, ובתחת הכותרת מבנה כתבנו אנחנו נראה שתי לשונות, שני לשונות על מה שייך דברי האור מרבנן והדעותווי רבינה. אנחנו נראה הברת דברים של האור מרבנן, ורבינה הוא זה ש יקשה עליהם בגמרא. אז רבינו מופיע עם פס כפול, וזה ימשיך גם בעמוד ב'. בעמוד ב' אנחנו נראה שיש לשון שני, כמו שקראנו עכשיו במבנה שלנו. עכשיו הגמרא, אמר להו מרבנן לרבה, ממאי דמחטבת עצים דרשות, אופציה ללא חסות מצווה, מי אומר שהפסוק אומר, מדבר על זה, דלמה מחטבת עצים דסוכה ומחטבת עצים דמערכה של בית המקדש של המזבח. אולי על זה דובר, ש חטיבת העצים היא במסגרת מצווה, היא כדי, כמו העצים שצריך לבניית סוכה, עצים לצורך המזבח. ואפילו אחי שהוא עסוק בתחום חטיבת, נקרא לזה רשות, סליחה, חטיבת מצווה, אמר רחמנא ליגלי, התורה מצווה שאם אדם נרצח במסגרת הפעולה הזאת, הוא נקרא עוצר בשוגג, ומילא צריך לגלות. אז מניין לנו שלא כן הדברים? אמר לי רבה, אנחנו גם מסמנים פה רבה מספר אחד, יהיה שינוי בגישתו של רבה בעוד חמש שורות, שגם סימנו את רבה עם מספר שתיים. אז כעת רבה אומר, כיוון דאם מצא חטוב לאו מצווה, אדם הולך לבנות סוכה והוא מצא עצים מוכנים, כבר חטובים, הוא רק צריך להעמיד אותם לבנות איתם הסוכה. אז מאחר שבניין הסוכה וכמו כן בניין המערכה, אם הוא מצא עצים חטובים לאו מצווה, כבר אין עניין מצוותי, אין עניין מטעם מצווה לכתוב, הרי יש לך כבר מוכן, אשתנה מלאו מצווה, גם עכשיו שאין לו מוכן, הפעולה הזאת לא נחשבת פעולה של מצווה. אז גם עכשיו, למרות שהמטרה שלו זה לקיים דרך עצים אלו מצווה, זה לא נחשב פעולת מצווה, כי קיים האפשרות, האופציה, שאם היה עצים כבר חטובים, הוא לא היה מוכרח לעסוק בפעולת קציצת או החטבת עצים. אז גם, שוב פעם, גם אם כעת אין לו עצים מוכנים, מאחר שבפוטנציאל הוא לא היה צריך לעשות את זה, גם עכשיו זה לא נחשב מצווה. ועל זה, על זה דיברה התורה. רשי כותב, השתנה מכי לא מצא חטובה, אינה חטבה מצווה, אלא מה כן המצווה? עשיית הסוכה, לא חטבת העצים. עטיבי רבינה לרבה. אנחנו הזכרנו מקודם שהפס הכפול בא להדגיש את רבינה גם בלשנה הזאת, לשנה ראשונה, שאגב מצל הגמרים מספר רומאי 1, במקביל בעמוד ב' יהיה מספר רומאי 2. עטיבי רבינה לרבה, רבינה מקשה. יצא האב המכה את בנו, ורב הרודה את תלמידו ושליח בדין, שגם הם אינם נגלים. למה אתה אומר שהם זה נחשב מצווה? למה לא נשתמש בתשובה שלך מקודם גם פה, ולהימה ונגיד תך, כיוון דאילו גמיר לאו מצווה, שאם הבן היה מלומד אין מצווה להלקותו, השתנה מגם שאתה פועל במסגרת חינוך הבן, לאו מצווה, זה שאתה מכה אותו זה לא נחשב מצווה. אלא מה? זה שוב פעם זה במסגרת הרשות. אז למה אם כן לפי הספרה שלך, מאחר שאם הבן היה מלומד גם לא אין עניין להכות אותו, גם עכשיו שהוא אפילו לא מלומד, הקהל לא נחשבת מצווה? ואז למה אתה אומר יצא האב המכה את בנו? הגמרונה חתם בעניין מכה את בנו, אף אגב דגמיר, למרות שהבן מלומד, מצווה. יש עניין שאם הוא לא נוהג כהוגן, אז כן לתת לו איזו מכה. ומה המקור לזה? להגיד אף אגב דגמיר, למרות שהבן מלומד, מצווה. למצוא לרדות בו, לתת לו מכות מדי פעם. תכתיב, יסר בנך וניחך וייתן מדענים לנפשך. אז המילה יסר בנך זה לתת לו מכות מדי פעם, זה דבר מבורך. אז בעניין מכת בנו רבה עונה, תמיד זה יהיה במסגרת מצווה, כי גם אם הוא כן מלומד, גם אז מצווה להכותו. אז זה לא דומה למקרה של חטבת עצים, שאמרנו את הסברה של רבא שאם הוא מצא עצים חטובים אין צורך עכשיו לקצץ עצים נוספים. הדר אמר רבא לאו מלתהי דאמרי, מה שאמרתי עד עכשיו הוא לא משובח. רבא חוזר בו, רשי כותב לאו מילתא היא דאמרי, ראיה טובה מזו היה לי להשיבו מן המקרא עצמו, דלאו בחטבה דמצווה איירי. אז מאחר שרבא מרגיש שהוא יכול לענות לקושיית רבינה, או לקושיית הגמרא, סליחה, מהקושיית ההוא מרבנן מהפסוק עצמו, אז זה עדיף. מה התשובה של רבא? כתוב ואשר יבוא את רעהו ביער. מה המשמעות של ואשר? דאי באי עיל ואי באי לא עיל. אופציה עיל כוונה להיכנס ליער, ואם הוא לא רוצה לא חייב היה להיכנס ליער. ויש אגדה איתך מצווה, אם היית חושב שהתורה בפסוק שקראנו דברים פרק י' פסוק ה' מדבר באיזושהי פעולה של קיום מצווה, מי סגי דלא ראיו, האם היה אפשרות שהוא לא ייכנס, איש מצווה לקיים, אז הוא היה חייב. והפסוק אומר ואשר, לא, אין הפסוק לא מדבר על מצב ש, שהיינו עומים מסגר דלו עיר. אז רק נעצור פה לשנייה ונתבונן מה רבה בא לומר. הוא מוכיח מהפסוק, מהלשון ואשר, ואשר יבוא את רעהו ביער, שהפסוק לא מדבר על איזשהו עיסוק במצווה. אמר לי רב אח, רב עדה בר אבא לרבה, הוא מקשה קושיה שממשיך עד סוף העמוד. הוא אומר, כל אחד הכתיב אשר דאי בעיהו, כל מקום שמופיע המילה אשר זה מצביע על אי בעי, אם הוא רוצה אופציה, שכוונה אין הכרח אלא מעטה. אז אם נמשוך עם הקו חשיבה הזאת, יש פסוק, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, זה בעניין מי שנכנס למקדש בתומה הוא חייב קרית. עכשיו מה כתוב עוד פעם, ואיש אשר יטמא, אי בעי מטמא, אי בעי לא מטמא. אז שהפסוק שמדבר על מי שנכנס למקדש בתומה חייב קרית, זה אך ורק מי שנטמא במסגרת רשות שהוא בחר לעצמו, לא היה מצווה להתאמות. אז אם כן הדברים, מת מצווה זה לא סגי דלא מטמא אחינמי דפטור, מי שטימא את עצמו לצורך טיפול במת מצווה, מת שנזרק באיזשהו מקום שלא היו לו, אף אחד לא בא לקבור אותו, בן אדם בא, קובר אותו, זה נקרא מת מצווה. עכשיו תגיד שאם הוא ייכנס למקדש בתומה, תומת מת, שזה מתמשך לאורך שבעה ימים, אז אם הוא ייכנס למקדש החינמי זה פטור, הוא יהיה פטור בגלל שהוא היה חייב לתמות, והתורה לא מתייחסת, בגלל שאמרת שהמילה אשר יתמה, אשר מצביע על, על, על פעולות, על דברים שהם אופציות, לא הכרחיות. ועל אם אדם נתמה מכוח הדין, אז לפי מה שאתה אומר, אם אז הוא ייכנס למקדש בתומתו, הוא יהיה פטור. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא נכון, זה לא, אפילו לא מעניין אותנו למה בן אדם נהיה תמי, גם אם זה מסגר מזה היה חייב לתמות, הוא לא יכול להיכנס עד שהוא יתאר, הוא לא יכול, לא יכול להיכנס לבית המקדש. אז מה נעשה עכשיו עם המילה אשר, לאור מה שאמרנו עכשיו בעניין תומה? שרק נחזור על העיקר הנקודה, שהעניין של תומה וכניסה למקדש הוא לא תלוי משהו אופציונלי. הגמרא עונה, שני אתם דאמר קרא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תמי יהיה מכל מקום. אז הגמרא נשארת עם תשובה שנייה של רבה בעניין המילה ואשר, זה כן מצביע על משהו אופציונלי, שזה בעניין בחירתו ולא דבר שבכוח מצווה. אז אם כן, אז למה מי שנטמא למת מצווה ונכנס ככה למקדש בתומתו בכל זאת חייב? כי בעניין תומה יש פסוק שאומר תמי יהיה, שזה בא להפוקה גם מקרים שהוא נטמא מכורח הקיום מצווה, הוא בכל זאת צריך נימנע מלהיכנס לבית המקדש. שואלת הגמרא, אתה אומר שתמי יהיה, הוא מלמד שבכל מקרה אסור להיכנס למקדש בתומה, גם אם הוא נטמא במצווה? ההוא מבעיה להלך לתני, צריך את הביטוי תמי יהיה בשביל משהו אחר. תמי יהיה לחדתניה, כתוב בבריתא, תמי יהיה לרבות טבול יום, תומתו בו לרבות מחוסר כיפורים. גם כשאדם סיים התקופה של התומה, יש תומות שאדם נטמא לשבעה ימים, כעבור שבעה ימים באמצע היום השביעי הוא הולך למקווה והוא מחכה לערב שמש, ויש סוגי תומה שבמוחרת הוא צריך להביא קורבן או קורבנות. אז מי נחשב תמה? לא רק מי שלא עשה שום פעולה של טהרה, גם מי שטבל במקווה ביום השביעי או ביום האחרון של הטומאה ועוד לא שקעה השמש, הוא נחשב תמה לגבי הדין הזה של כניסה למקדש. והפסוק גם אומר טומאתו בו זה לרבות מחוסר כיפורים, בא לרבות אנשים שאחרי סיום תקופת טומאתם היו חייבים להביא קורבן. כל זמן שלא הביאו את הקורבן, הקורבנות המיוחדים לסיום הטומאה, הם נחשבים מחוסרי כיפורים, כי זה עניין של עבד קורבן. אז אנחנו שואלים פה, אז תמה יהיה, הוא תפוס לדין הזה שאמרנו, לרבות תביום של אסור שיכנס למקדש. אז אם אנחנו תופסים את תמה יהיה בשביל זה, אז מה בקשר לדין מי שנטמא במת מצווה? אז לפי ההגדרה שאמרנו מקודם, שהמילה אשר מדבר על אופציה, אז הוא לא אמור להיות חייב זה שנטמא למת מצווה ונכנס למקדש. אמר לי, אז הוא ענה מעוד כאמינה, מהמילה עוד תומתו בו, זה אני, מזה אני, זה נקרא קרא יתאה, זה בא לדרשה לחייב מי שנכנס למקדש אחרי שנטמא לתמי מת, סליחה, לתומת למת מצווה. אז לסיכום העניינים, מאחר שבפסוק כתוב אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, אני יודע שמדובר פה במצב של מי שנכנס ליער במסגרת רשות. לאפוקי, פעולה שנעשה במסגרת מצווה, כפי שראינו במשנה, יצא אב המכה את בנו ורב ורודה תלמידו ושולח בדין, שהם פועלים בחסות מצווה, ורצח שנגרם אז לא מחייב גלות, כי זה לא דומה לפסוק, שלא מדובר בפסוק בעניין מצווה אלא בעניין רשות. כעת אנחנו ממשיכים עם מספר רומאי 2, איקה דמתני לה אהה. עכשיו מילת המפתח פה זה המילה לה. יש כאלו שמלמדים אותה, מה הכוונה? המסע ומתן שראינו בלשון הראשון שבו הופיע רבינה עם קושייתו המכוונת לרבה, ותשובת התשובות שבאו אחר כך, הם שייכים בלשנה הזאת על הדברים החדשים, הדברים הבאים. אפשר לראות את זה ברשי בשורה שנייה ברחבות, איקה דמת נגלה לאה, תאמר לה הוא מרבנן לרבה, והדעותווי רבינה אהה. אז אנחנו בשס עוזר במסגרת השיעורים שאתם שומעים עכשיו במפת התלמוד, אנחנו אוהבים להדגיש את הסימטריה בין לשנות. אז כמו בלשנה ראשונה ראיתם מעוין שבלי המלא ההוא מרבנן, ועוד כמה שעות אחר כך רואים את הפס הכפול שמבליט את רבינה בקושתו, גם פה תשימו לב, אנחנו נקרא קודם ברייטה, אחרי הברייטה אתם רואים 7-8 שעות אחר כך רואים מעוין, שוב פעם מגיש ההוא מרבנן, ועוד כמה שעות, 4 שעות אחרי זה פס כפול רבינה מקשה. זה נקרא סימטריה, אבל מבחינת תוכן העניינים, בלשנה הראשונה דיברנו בנושא של גלות לערי מקלט, כן או לא, במסגרת רצח בחסות מצווה. כאן אנחנו נתייחס לענייני עבודות שדה, שמיטה, בשבת, נראה את הפרטים בהמשך הגמרא, אבל לא קשור לעניין עיר מקלט. אבל כן, מה יהיה המשותף? המשותף יהיה עניין של רשות, פעולה שנעשה בחסות או במסגרת מה שאופציונלי ובחירתי, בניגוד למשהו במסגרת מצווה. לשם מטרה זו, להראות הקשר בין שתי הלשנות ששניהם נוגעים בנושא רשות בניגוד למצווה, הבלטנו בפפיון את המילה רשות בשתי הלשנות. עכשיו הגמרא, שורה רביעית מראש עמוד ב', איקא דמתני לה, כפי שאמרנו מקודם את ה, מה שההוא מרבנן אומר וקושיית רבינה, על הדבר הבא, על הברייתא הבאה, אנחנו פותחים עם פסוק בשמות פרק למדן פסוק חף א', והפסוק במלואו מובא כאן בשוליים שלנו בגמרות שס עוזר. נקרא את הפסוק קודם: ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. יש עוד פסוק שבוא נכיר לפני שניכנס לבריתה, בויקרא פרק חפי פסוק ד', כתוב: ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. פסוק א', את ספיח קצירך לא תקצור, את ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. אז הפסוק שקראנו משמות פרק למד ד', על פניו, באופן פשטני ביותר, נראה שדובר ביום השבת, כי קודם שש ימים תעבוד או ביום השביעי תשבות, נשמע שפסוק שמתייחס להלכות שבת. הפסוק השני ויקרא, ברור שזה מדובר בשנת השמיטה. אז תשאלו, מה הקשר בין הדברים האלו חוץ מזה ששניהם נקראים שבת? עכשיו הגמרא, יש ברייתא, בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש של שביעית וקציר של שביעית, שרי כבר נאמר שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. אם היה לנו הווה אמינא שהפסוק בחריש ובקציר תשבות מדובר בעיצומו של שנת השמיטה, אין צורך לאסור בחריש ובקציר בשנת השמיטה עצמה, אומר רבי עקיבא, כי זה כבר כלול בפסוקים שקראנו מספר ויקרא. אולי נגיד רק במאמר מוסגר, שלפי רבי עקיבא פשוט לו שהסוף של פסוק חף א' בשמות למד ד', בחריש ובקציר תשבות, לא מדובר בשבת, ביום השביעי של כל שבוע ושבוע. כי אם זה, ורשי מאיר, שלפי רבי עקיבא, אם מדובר ביום השבת, למה התורה מבליטה דווקא המלאכות האלו? יש 39 אבות מלאכות שאסורות בשבת. למה להבליט בחריש ובקציר? ממילא, לפי רבי עקיבא, למרות שהתחילה של הפסוק מן הסתם כן מדבר בהלכות שבת, הסיפה של הפסוק ברור שמדובר בענייני שמיטה. ובכל זאת רבי עקיבא מאיר פה, זה לא מדובר בעיצומו של שנת השמיטה. למה? כי לאסור עבודות השדה כמו חרישה או קצירה בעניין שמיטה עצמה, יש לנו פסוקים בספר ויקרא שאוסרים מלאכות, עבודות קרקע, בעבודות חקלאיות בשמיטה עצמה. אז מה הצורך לפסוק בשמות למד ד' בספר שלו, בחריש ובקציר תשבות? אלא, או כממשיך הגמרא, אלא אפילו חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית, אדם נגיד לקראת נגיד, אני מדבר כאן באופן כללי ללא דיוק הלכתי, רק באופן כללי, אדם שחורש את השדה בחצי השני של שנה השישית מתוך שנה השישית, כוונה ערב שנת השמיטה, החרישה שהוא עושה אז אמור להיות לתועלת השדה בשנה השביעית, בשנת השמיטה. באה התורה ואומרת לא, לא לעשות חרישה בערב שביעית בתקופה שזה יועיל לשדה בשנת השמיטה. אז גם זה אסור. זה נקרא אגב תוספת שביעית או תוספת שמיטה. מה עוד? וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית. אם יש גדילה חקלאי בשנת השמיטה ובסוף שנת השמיטה, כשנעבור לשנה השמינית או שנה ראשונה של הסבב הבא, התבואה הירק גדל שליש. נדבר על תבואה ליתר ביטחון. אם הוא הביא שליש, הוא גדל שליש בשנת השמיטה, אפילו אם אנחנו עוברים לשנה מוצאי שמיטה, צריכים לנהוג בתבואה הזאת שגדל שליש בסוף שנת השמיטה, ואתה קוצר אותו בשנה במוצאי שביעית, אתה צריך לנהוג בו קדושת שביעית עם כל המשתמע מכך. זה הכוונה לקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית. האמת, אנחנו אולי התעכבנו בשיטה רבי עקיבא, אבל לצור דיון הגמרא שלנו פה במסכת מכות, העיקר זה שיטת רבי שמואל שנראה עכשיו. רבי שמואל אומר, קודם כל, רבי שמואל אומר שגם סיפה של הפסוק בשמות למד דלת פסוק חב א', כן מדבר בהלכות שבת, לא בעניין שמיטה. רבי שמואל אומר, מה חריש רשות? כמו שהפעולה של חרישה לא מוצאים מצווה לחרוש שדה, כמו שהוא דבר שהגדרנו מכל אופציונלי, הוא בחירתי, אף קציר רשות. גם הקציר שמוזכר בפסוק דומה לו. קציר דרשות, זה מה שאסור בשבת. מה כתוב בפסוק? בחריש, שהוא אופציונלי, ובקציר, שגם הוא אופציונלי, תשבול, אל תעשה את זה בשבת. יצא קציר העומר שהוא מצווה. יש דוגמה, נקרא לזה יחידני או יוצא דופן, שמצווה לעשותו מבחינת עבודות חקלאיות, אני מדבר, דהיינו קצירת העומר. קצירת העומר יש מצווה בעצם הקצירה, אז מה שהפסוק עושה בשבת זה לעשות קצירה בשביל מטרות אישיות, מטרות אנוכיות. אבל אם מדובר בקצירת העומר שזה עצמו מצווה, אפשר ולא רק אפשר, חייב לעשות את זה בשבת. כשאנחנו מגיעים לקראת תת זיין ניסן, שזה זמן הקרבת העומר, אז בסמוך לתת זיין ניסן שצריכים לקצור את העומר, נגיד בבוקר של תת זיין ניסן, אז אם זה נופל בשבת לא משנה, תעשהו. כי שוב פעם רק נחזור על העיקר הנקודה, כמו מאחר שבפסוק הוזכר חרישה שזה ודאי אופציונלי, הם לא מוצאים מצווה סביבו, אז גם הקצירה שנאסר בפסוק זה קצירה שהיא גשות, לא קצירת העומר, זה לא נכלל באיסור. אמר לי ההוא מרבנן לרבה, ממאי דחרישה דרשות? מה שהפסוק לפי רבי שמואל אוסר בשבת חרישה, מי אומר שהתורה מתייחסת אך ורק לחרישה דרשות? דומה חרישת עומר דמצווה, אדם חורש את השדה לשם זריעת התבואה שהוא יביא בסופו של דבר לקורבן העומר שמביאים בתת זיין ניסן. הוא צריך תבואה שצומחת, אז איך מגיעים לזה? צריכים לחוש את השדה. אז אולי על זה דובר בפסוק שחרישת מצווה נקרא לזה בקיצור, והוא בכל זאת אסור, ואפילו אחר מרחמנה תשבות. ואם אנחנו אומרים כך, אז גם קצירת העומר יהיה אסור בשבת. אמר לי רב העונה, וסגנון מאוד דומה למה שראינו בלשנה הראשונה, כיוון דעים מצא חרוש אינו חורש, לאו מצווה. לאחר שבניין חרישה, אם אדם מוצא שדה שכבר נחרש, כבר מוכן לזריעו, האם יש לו צורך לחרוש במיוחד לעומר? לא, הוא יכול להשתמש במוכן. למרות שאלו שחרשו את השדה לא התכוונו לעומר, הם סתם חרשו את השדה, הוא מצא שדה מוכנה לזריעה. אז מאחר שבשדה כזה הוא יכול לזרוע את התבואה, את השעורים שהוא יצטרך לעומר, גם אם הוא לא מצא חרוש, זה אינו נחשב מצווה. היטיבי רבינה לרבה, רבינה מקשה, כמו שראינו בדשנה הראשונה. אתה אומר, בגלל שאם בפוטנציאל אין צורך, כי מצאת מוכן, גם אם לא מצאת מוכן, זה לא נחשב מצווה? מה עם המשנה שלנו? יצא האב, יצא כאן לפוקי, מדין גלות, האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, הוא שליח בדין. הם, אם הבן נרצח, או התלמיד נרצח, הם, האבא, הרב, הם אינם גולים. ומאי? למה אתה אומר שהם אינם גולים? בגלל שפעלו במסגרת מצווה? למה? כיוון דאילו גמיר לאו מצווה, אם אותם הבן או התלמיד כבר היו מלומדים, אז אין מצווה להכות אותם. השתנמי, גם אם הוא לא מלומד ואתה צריך לייסר אותו, אבל לאו מצווה, זה לא יחשב מצווה. והרי המשנה פותרת את הרב והאבא, כי זה בכל זאת נחשב במסגרת מצווה, זה לא דומה ליער, שזה עניין של רשות. הגמרא עונה, הטעם בעניין האבא והרב, אין כזה דבר שאין מצב, שוב פעם, אין מצב אצלם של אי צורך, של שאין צורך להכה. הטעם אף אגב דגמיר נמי מצווה כאבית, דכתיב יסר בנך וניחך. אז הדינים של אבא ורב ורודה תלמידו הם בכלל לא דומים לפרשת גלות של התורה של יער, כי שוב פעם עניין של היער הוא כל כולו רשות. פה באב ורב כל כולה מצווה, אז לכן זה לא קשור לפרשת גלות. הדר אמר רבה לאו מילתא אי דאמרי. רשי לאו מילתא אי דאמרי, רשי כותב פה כמעט ממול כמה שורות מתחת לפה, הוא אומר שהיה לי להשיבו תשובה ניצחת דקרא לאו במצווה עירי, שהפסוק בעניין הקצירה היא לא בכלל מדובר בעניין מצווה. עכשיו נראה את זה בגמרא. הדר אמר רבה לאו מילתא אי דאמרי, מה הייתה מה קצירה שמובא בפסוק שהתורה אוסרת, אמרנו בחריש ובקציר תשבות, הקצירה שנאסרה בתורה דומיה דחרישה, הוא אסור כמו החרישה, הם צמודים בפסוק. מה החרישה? מצא חרוש אינו חורש. אף קצירה נמי, אנחנו על פי הבח באות א' נקרא את מה שבסוגריים, אף קצירה נמי מצא קצור אינו קוצר. גם הקצירה שעליו דובר בפסוק, אם מצאת את התבואה כבר קצור, אז אתה לא צריך לקצור. יצא קציר העומר, כל זה בניגוד לעניין עומר שאפילו מצא קצור מצווה לקצור ולהביא. והיא סרקא דאיתך מצווה, אם היית חושב שהפסוק היא מתייחסת ל, 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 לדברי מצווה, מצא קצור אינו קוצר, היית אומר בניין העומר, אם מצאת כבר שעורים קצועים, שאתה לא צריך לקצור, מצווה לקצור לה, ואנחנו יודעים שיש מצווה לקצור שעורים לשם עומר. ממילא התשובה של רבא פה עובד על כך שבחרישה, מאחר שחרישה תמיד הוא רשות, גם הקצירה שבפסוק, רק הקצירה שתמיד, רק הקצירה שהיא במסגרת רשות, זה מה שאסור לעשות בשבת. אז התשובה הזאת של רבא היא מסתמכת על זה שיש הקש בין חרישה וקצירה, ואנחנו לומדים על איזו קצירה מדובר, קצירה שהיא דומה לחרישה. המשנה: האב גולה על ידי הבן. זאת אומרת, אם קרה שאבא רצח את בנו בשוגג, האבא הזה יגלה, ולכן ההפך, והבן גולה על ידי האב. הכל גולין על ידי ישראל, וישראל גולין על ידיהן, חוץ מגר תושב. רשי, חוץ מגר תושב, שאין ישראל גולה על ידו, וגר תושב גולה על ידי גר תושב. הגמרא: האב גולה על ידי הבן. כך ראינו במשנה פה. איך זה יכול להיות? והאמרית, אבל לפני כן אמרנו, בסוגיה הקודמת אמרנו, במשנה ראינו, יצא האב המעקד בנו, יצא הכוונה הוא לפוקי, אנחנו ממעטים מפרשת גלות המקרה שאב שהיקד בנו ובפועל רצח את בנו בשוגג. אז נתרגם את זה באופן הפשוט ביותר. במשנה שלנו כעת אמרנו שאב שרוצח בנו בשוגג גולה. משנה קודמת, אב שרצח את בנו בשוגג אינו גולה. הגמרא עונה, כדי להסביר את המשנה הנוכחי, דגמיר, הבן כבר מלומד. הבן מלומד, מה אתה מכה אותו? אם אז אם אתה מכה אותו, אז יש גלות. שואלת רמה ואמרת, אבל בסוגיה הקודמת עסקנו, ראינו וציטטנו, דאף אגב דגמיר מצווה כעביד. למרות שהבן מלומד, עדיין יש מצווה להקותו, וציטטנו הפסוק, יסיר בנך ויניחך. ולכן, מאחר שזה מצווה, כפי שאמרנו בסוגיה הקודמת, זה כבר אינו דומה למקרה של התורה של יער, אשר יבוא ביער לכתוב עצים, שזה עניין רשות ולא מצווה. אצל אב המכה בנו זה תמיד מצווה. הגמרא עונה, בשוליה דנגרי, מה שאמרנו זה תמיד מצווה, לא עד כדי כך. האבא הזה מלמד את בנו, אינו מלמד אותו תורה. עד עכשיו, אמנם לא פירשנו את זה באופן מפורש, אבל הגיע הזמן, עד עכשיו שאמרנו שתמיד יש מצווה לעקוד את בנו, זה במסגרת אבא המלמד את בנו תורה. אז אפילו אם הילד מלומד, מדי פעם יש עניין גם להקות אותו על פי ההנחיה יסיר בנך ויניחך. אבל פה במשנה דובר שהוא מלמד אותו נגרות. רשי כותב בשול ידנגרי בלימוד חרש עצים, שאינו מלמדו תורה אלא אומנות. אז מכאן רואים בפירוש שעד עכשיו דיברנו על אבא המלמד את בנו תורה. הגמרא ממשיכה עם קושיה. שוליה דנגרי, למה אתה מוריד אותו לדרגת רשות גרידה חיותה אי דלמדי הוא מלמד את בנו פרנסה וגם זה נחשב במסגרת מצוות האב על הבן כמו שמובא במסכת קידושין וגם פה רשי כותב חיותי הוא ואף זו מצווה על אב ללמדו דלפינו למקרא בפרק כמה די קידושין דכתיב ראי חיים עם אישה אשר אהבתה הקיש אומנות שהוא חיותו לאישה כשם שאביו חייב להשיאו אישה כי דכתיב קחו לבניכם נשים כך חייב ללמדו אומנות הגמרא עונה בכל זאת, יש הבדל בין לימוד תורה ולימוד אומנות, דגמיר אומנותה אחריתי. הבן הזה כבר יש לו ידיעה בפרנסה באומנות אחרת, אז הלימוד של שוליה דנגרי זה כבר לא במסגרת מצווה, ואם האב תוך כדי לימוד פרנסה שנייה, פרנסה נוספת לבן, מכה אותו והבן מת היכה אותו בשוגג היכה אותו והבן מת כוונה בשוגג הרצח היה בשוגג האב גולה כפי שהמשנה פה אמרה האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האב כך משנתנו קבע שבן שרצח את אביו ושוגג גולה ורמיני אנחנו נביא פסוק במסגרת הורג בשוגג וכתוב מכה נפש פרט למכה אביו רשי כותב מכה נפש גבי הורג בשוגג כתיב לנוס שמה מכה נפש בשגגה רשי ממשיך פרט למכה אביו שלו חייב גלות אלא מי שהכאתו תלויה בנפש כוונה ביציאת נשמה במוות שאינו חייב עליו אלא אם כן הורגו שהאשם הוא חייב רק הוא חייב כוונה עונש חמור רק אם הוא הורג אותו יצא מכה אביו זה להפוקה, מהמקרה של מכה אביו, שהוא חייב עליו מיטה בחבורה באלמה, גם בלי הוצאת נפש, הבן חייב עונש חמור, חייב מיטת בדין. וכסר כדאי תחת, ממאית לי, מגלות אפילו הרגו. כאן האב אמינה, מאחר שהפסוק מדבר על מכה נפש, הכאה שקשורה להוצאת נפש, להפוקה, מי שמכה אביו, שזה כבר מכניס אותך במסגרת שעל הקה גם בלי הוצאת נפש יש חיוב מיטת בית דין ולכן גם אם הוא רצח אותו בשוגג הוא כבר בתחום שאין בו גלות ממילא סתירה כי המשנה שלנו אומרת בין שהרג את אבי בשוגג כן גולה והמקור הזה אומרת שלא אמר רב קנה, בוא נשים לב על מבנה הגמרא בצד יש לנו בשוליים נושא סלש מבנה, מהמשולש מופיע אנחנו נראה שתי גישות ליישב סתירה בעניין הבן שרג אביו בשוגג אני חושב שכדאי לנו לפני שנתקדם יותר בגמרא בשוליים המקבילים יש לנו כמה נקודות שנלמד אותם בתור הקדמה הכל נלקח מרשי כתבנו ברוצח אביו יש שתי עבירות עשיית חבורה שהעונש שלו בחנק שניים רציחה בסייף, רציחה זה דבר ששייך לכל בן אדם. עניין של חבורה זה כמובן רק בהורים. עשיית חבורה בהורים חייב מיטת בית דין. לא כן כמו בשאר בני אדם. אמנם זה אסור, אבל לא חייב מיטת בית דין. רצח זה בסייף. נמשיך באותו הערה כאן. לרבי שמעון יש מחלוקת שלמדנו לא מעט פעמים מסכת סנהדרין, מחלוקת רבי שמעון ורבנן בדירוג חומרת עונשים, דהיינו, וזה משקף חומרת העבירה גם כן לפעמים, אולי תמיד. ורבי שמעון חנק חמור. למה אני מסתייג? כי יוצא כזה דבר, לפי רבי שמעון יותר חמור ומבחינת העונש לעשות חבורה בהורה מלרצוח הורה, כי על חבורה יש חנק והוא תופס שחנק יותר חמור, לרצוח זה רק בסייף, זה יותר קל לפי רבי שמעון. אז צריכים לחשוב על זה, האם ניתן לומר שהעונש זה תמיד משקף חומרת העבירה. בכל אופן, לפי רבי שמעון יש לדעת שחנק חמור, לפי רבנן סייף חמור. שגיגת סייף, שזה קשור לרצח, זאת אומרת הרצח נענש בסייף בחרב, ככה בהריגת השם על ידי כך שחותכים לו ראשו, זה על ידי סייף. שגיגת סייף במסגרת רצח ניתן לחפרה. כל הדין של עיר מקלט נאמר על אדם שרצח, לא עשה חבורה, לא חילל שבת, לא כל מיני, רק רצח. אז הדין של עיר מקלט שאנחנו קוראים לו כפרה נאמר רק במסגרת מה שחייב בסייף, וביותר צמצום רצח. רצח ניתן לחפרה. לפיכך לרבי שמעון רוצח אביו אינו גולה, דכלול בזה חנק על החבורה. כפי שאמרנו מקודם, ברציחת אביו יש בעצם שתי עבירות, הוא עושה גם חבורה וגם רוצח. מאחר שאומנם לרצח יש כפרה, אבל אותו בן עשה עבירה חמורה יותר שאין עליו כפרה, וזה לפי רבי שמעון שחנק שקשור לחבורה חנק יותר חמור. אז יכול להיות שלדבר קל יש כפרה, אבל דבר חמור מי אומר? אז יוצא שלפי רבי שמעון רוצח אביו, מאחר שהוא גם עשה חבורה שעונשו חנק וזה יותר חמור מסייף, אין כפרה. לרבנן רוצח אביו גולה תחנק תעל החבורה קל, החנק שהוא העונש על חבורה יותר קל. לכן אפשר להבין שמאחר שיש כפרה על, על, על הרציחה שנענש בסייף שיותר חמור מחנק, אז מה זה שהוא עשה חבורה זה לא ימנע ממנו האפשרות לגלות לעיר מקלט. זהו שיטת הרבנן. עכשיו נראה בגמרא. ראינו בינתיים מה שנראה לנו כסתירה. משנתנו אומרת שבן שרצח את אביו בשוגה גולה. מקור השני, בן שרצח את אביו, כתוב פרט למכה אביו, אז בן לא גולה. אמר רב כהנא, לא קשיא. הרבי שמעון והרבנן. לרבי שמעון דאמר חנק חמור מסייף, וכפי שאמרנו, הרוג אביו הוא יענש בחנק בגלל החבורה שבה. יש כלל שמי שמתחייב שתי מיתות בדין הוא נענש בחמור יותר. אז לרבי שמעון, מי שהורג את אביו הוא יענש בחנק בגלל החבורה שבה. שגיגת סייף ניתנה לחפרה, שגיגת חנק לא ניתנה לחפרה. שגיגת סייף זה במובן הרגיל שרצח רגיל, רצח אדם זר חייב גלות, כי יש רק את עונש סייף, אין על החבורה עונש חמור, יש רק סייף. אוקיי, זה ניתן לחפרה. אבל שגיגת חנק שבן שהרג את אביו שגם ביצע חנק וזה יותר חמור מסייף, והתורה לא דיברה על עיר מקלט בשביל עשיית חבורה, אז לא ניתנה לך פרה, ולכן הרוצח אביו אינו גולה, לפי רבי שמעון. לרבנן, דאמרי סייף חמור מחנק, הורג אביו בשוגג, שגיגת סייף הוא. נכון, יש גם חבורה, אבל החבורה קל מהסייף. הסייף יכלול את החנק, לפי הרבנן. ולכן, שגיגת סייף הוא, ושגיגת סייף ניתנה לחפרה. אז לפי רב קנה, אין סתירה במקורות, פשוט יש מחלוקת תנאים. רבא אמר, שרבא, הגישה של רבא, הוא אומר שהברייתא, מכה נפש, פרט למכה אביו, זה גם לרבנן, אין פה צורך להעמיד את, את המשנה והמקור, הסתירה, כמחלוקת תנאים. הכל זה לרבנן. ומה שכתוב פרט למכה אביו, מה הכוונה? רב אמר, פרט לא עושה חבורה באביו, בשוגג. סלקה דייתא חמינא, כיוון דה במזיד, מי שעושה חבורה באביו במזיד, בר קטלה הוא, חייב מיתת בדין, בשוגג נמי ליגלי, כמו שמוצאים אצל רצח. אז אולי השוגג בעשיית חבורה גם כן יגלה, כמה שמלן, זה מה שסך הכל הברייתא מלמדת, שברצח יש גלות, פרט לעושה חבורה באביו אין גלות. הכל גולין על ידי ישראל וכולי, הכל גולין על ידי ישראל לעיתוי אימה, כשרואים את הביטוי הכל, זה משמע בא לרבות משהו, לרבות מה? לעיתוי עבד וכותי. אז המשנה אומרת שעבד וכותי שהרגו ישראל בשוגג, הם יגלו. תנינה להד, תנו רבנן. אז משנתנו מהווה בסיס או תמך לברייתא הבאה. עבד וכותי גולה ולוקה על ידי ישראל. זה מה שאמרנו, כלול במילה הכל, במשנה הכל גולין על ידי ישראל. וישראל גולה ולוקה על ידי כותי ועבד. הגמרא מנתחת את הברייתא הזאת. בשלמה עבד וכותי אחד גולה על ידי ישראל ולוקה. מה זה לוקה ומה זה גולה? גולה דקטלי ולוקה דלטי, על על כללה יש מלכות. אז אם עבד וכותי הם קיללו ישראל, הם יקבלו מלכות. מה עם הספר של המקור? אלא ישראל גולה ולוקה על ידי כותי. בשלמה גולה, אני מבין שאם ישראל הרג עבד או כותי, הוא גולה דקטלי, הוא רצח על רציחה, יש גלות אם זה בשוגג. אלא לוקה המי, למה שהיהודי יקבל מלכות על כך שהוא מה הוא, הוא, הוא כליל מה כותי? לוקה המי דלתיה ונעשיב עמך לא טהור. הפסוק שאוסרת כללה כתוב בעמך, בעושה מעשה עמך, וכותי הם רשעים, הם אפילו אם תגדיר אותם כגרי אמת, אבל עם הזמן הם נהיו עובדי עבודה זרה. למה אתה אומר שעל על כללת כותי אדם יקבל מלכות? הרי זה לא מה שהתורה אוסרת. אלא אמר רב אחא בר יעקב, אנחנו רואים פה סימון חדש, ובצד יש לנו הסבר הנושא. יש כאן עם המבנה שתי תשובות לשאלה למה ישראל לוקה על ידי כותי. אז אמר רב אחא בר יעקב, מה שישראל לוקה על ידי כותי כגון שהעיד בו והוא זם. הישראל העיד והוא העיד שהכותי נגיד אכל נבלה. מה העונש על אכילת נבלה? מלכות. ואחר כך אותו ישראל הוזם אז מה שהוא ניסה להטיל עליו, אנחנו אומרים כאשר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות, אז משהו זמם זה כאילו מלכות הלכות, הוא מקבל את העונש הזה. עכשיו, מה הסברנו כאן? שהישראל העיד והוזם. עכשיו, דקוותי שואלת הגמרא, דקוותי גבי עבד. אמרנו במקור שעבד הוא לוקה על ידי ישראל. מה יהיה המציאות לפי רב אחא בר יעקב, שהמלכות פה דובר בעניין עדות והזמה. אז מה יהיה ההסבר בקטע של עבד לוקה על ידי ישראל? שהעיד בו והוזם, שהעבד העיד על יהודי שהוא חייב מלכות ואחר כך העבד הוזם. עבד מה העדות הוא? הוא לא ראוי, הוא לא קשה להיות עיד מלכתחילה. אז אין על מה לדבר בו עניין הדוגמה של עדות, זה לא נכנס לבריתה. שוב פעם, יכול להיות אנחנו יכולנו להסביר חלק מהבריתה עם הדוגמה הזאת, אבל אם זה כבר בבריתה זה צריך להיות אחיד, משהו, הדוגמה שמביאים ברשת צריך להיות גם כן בספר וכן ההפך. אז אם אמרנו שישראל גולה ולוקח על ידי כך שהוא העיד, הישראל קשה להעיד, העיד והוזם, זה בסדר, אבל איך תסביר את הרשע שעבד גולה ולוקה? איך זה שעבד לוקה על ידי ישראל? מה? הוא העיד שהוא... עבד העיד? עבד לא ראוי, הוא לא קשה לעדות. לא כולם יכולים להעיד. יש אלו שפסולים לעדות, ועבד ביניהם. אלא אמר רב אחא ברי דרב. ברי דרב איקה. אחא במאי עסקינן, כגון שאיקאו... הקאה, אנחנו ממשיכים לדף ת, שאין בה שווה פרוטה. דאמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, הקאה הקאה שאין בה שווה פרוטה, לוקה. כי אין מה לשלם, אז מה ניתן לעשות? מלכות, יש איסור להקות. ולא מקשינן, מקשינן של עקש, משווים עקש, לא מקשינן הקאה לכללה. אנחנו נסביר את הדברים האלו. הברייתא שתירא משהו דו כיווני, עבד וכותי ילקה על מה שהם עושים לישראל, בישראל ילקה על מה שהוא עושה לעבד וכותי, המלכות באות על כך שהוא יכה אותו מכה שאינו גורמת הפסד של אפילו פרוטה. הקה שאין בה שווה פרוטה. מאחר שאין תשלום, יש מלכות. עכשיו, אם נחזור על הדוגמה, נגיד עבד וכותי שהיכו את ישראל מכה כזה קלה, הם יקבלו מלכות. ישראל שעשה כן לכותי ועבד, הישראל יקבל מלכות. ומה שהגמרא אומרת שלא מקישים עקה לכללה, שאומנם ישראל שמקלל עקותי לא נענש, כי זה לא ונשיא בעמך לא טעור, אבל זה שמה באמת הוא לא נענש, אבל אם הוא מכה את עקותי הוא כן נענש. זה הכוונה פה הגמרא שלא מקשים, לא משווים, לא של עקש בין הדיני עקה לדיני כללה, שבכללה נכון הוא פטור אם הישראל עושה זה מקלל את הקוטי, אבל הישראל שמכה את הקוטי הוא הישראל יילקה. רש"י כותב ולא מקשין עקה לכללה, לומר שכשם שאינו לוקה על קלתו דכתיב בעמך, כך לא יילקה על הקלתו. זה לא אומרים. ופלוקתא היא בסנהדרין דיקא דמקיש ויקא דלא מקיש, זה עצמו נושא ששנוי במחלוקת. עד כאן שיעורנו להיום.